אבות וחרבות עם רעיונות, היום אנחנו בראיון מיוחד עם הילה בוטשן, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית ומומחית לטיפול בהתמכרויות. שלום הילה, מה שלומך?
היי אסף, בסדר גמור? מתרגשת?
איזה כיף שאת איתנו.
כיף שזה קורה ותודה שהזמנת אותי.
את יודעת, עשינו דף מלא שאלות וכל מיני כאלה, ואני כבר נותן לך את ההתחלה הראשונה. ממש עכשיו, לפני יומיים שלושה, בית משפט בקנדה אישר לכמה הורים תביעה ייצוגית נגד אפיק גיימס. אפיק גיימס זה החברה שאחראית פורטנייט. תביעה ייצוגית שלהם נגד אפיק גיימס, על זה שהם בעצם טוענים שפורטנייט בנוי כדי לגרום להתמכרות, והילדים שלהם התמכרו לפורטנייט בצורה כזאת שהם לא אוכלים, לא מתקלחים, לא הולכים לבית ספר, הם באמת מתארים שם איזושהי התנהגות קיצונית, ובעצם רוצים להכיל איזושהי חבות או איזושהי אחראי, להטיל איזושהי אחריות על אפיק לדבר הזה ולמצב הזה.
אתה ממש חותך בבשר, מה שנקרא. אתה הולך ללב העניין.
בכל הכוח, ואז אחרי זה אנחנו נתחיל לעשות את כל הזה. זה פשוט ממש, קראתי את זה אתמול אם אני לא טועה, וזה התלבש לי בול לזה שאת מגיעה היום.
נכון. האמת שגם אני קראתי את זה. מה אני אגיד לך? כאילו, אפשר להגיד שאפיק גיימס יש להם אחריות בדבר, ו... כל היצרניות של המשחקים והחברות, הן עושות משהו מתוכנן שיעזור לנו לרצות את זה עוד ועוד. וזה הסיפור של התמכרות. מצד שני, יש גם אחריות להורים של ילדים, לראות שמשהו קורה עם הילד שלהם ולעזור להם לנהל את זה ולטפל בזה. אז באותי חלוקות, אני לא יודעת אם זה עוזר ואומר את זה משהו.
לא, אבל נראה לי שאת נוגעת פה, את יודעת, בסוף אני חושב שהתשובה לשאלה היא תהיה תשובה של משפטנים ולא של אנשי מקצוע, אבל אבל אני חושב שאנחנו, אבל אני חושב שמפה את בעצם נוגעת בדברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל לפני שנתחיל לצלול על כל העניין הזה של התמכרויות, בואי נספר קצת עלייך. את גיימרית או משחקת או משהו כזה?
אני לא. אני לא, אני... אבל כשהייתי ילדה שיחקתי במחשב, והבן שלי, בן 13, משחק בפורטנייט. זה מה שאני יכולה להגיד עליו. אבל אני לא, לא, לא...
את לא משחקת כלום? גם לא משחקי היפר קאז'ואל במובייל?
עכשיו אתה תצטרך לתרגם לי, מרוב שקנדי קראש. לא. לא, אני... לא, האמת שיכול להיות שמדי פעם אני אשחק איזה משהו, אני אוריד משהו לאיזה כמה שבועות, ואז אני אעיף את זה, כי אני תצבן. אבל שחקתי גולדן אקס בילדות, זה נחשב?
וואי, גולדן אקס זה אחד המשחקים שעדיין פעם בשבועיים, עולה אצלנו בקהילה באיזושהי...
באמת? כן? כן. אני חשבתי שאתה הולך להגיד לי, מה?
לא, לא, זה משחק שהוא עדיין. ברור.
הייתי משחקת בזה שעות. יש לי עדיין את הצלילים בראש, איך זה.
אז את קצת מבינה אותנו.
בטח, אני לא קצת, אני מאוד מבינה. אין לי את זה בגיימינג, אבל אני יכולה להבין מה זה לרצות לעשות משהו. מה זה התמכרות בעצם, מה זה לחפש איזה משהו כל הזמן.
אז כשאני יצרתי איתך קשר בהתחלה, זה הגיע בעקבות הרבה דיונים שהתחילו אצלנו בקהילה על לשלב ילדים בעצם, לתת לילדים, כן לתת או לא לתת לילדים לשחק בגילאים יחסית צעירים. ואחד הדברים שכאילו כל הזמן עלו שם, זה הנושא של ההתמכרות למסכים, או התמכרות למשחק, או... ואני מניח שאנחנו כולנו מוקפים בהורים שאומרים, הילד שלי מכור למשחקים. בואי רגע נדבר על זה. מה זה אומר באמת להיות מכור למשחקים או מכור למשהו?
אז אפשר אולי רגע לחלק את אפשר לדבר על כל מיני סוגים של התמכרויות, לענייננו, אני רגע אגיד בסוגריים, שאני חושבת שזה מאוד אחראי לחשוב ולהתלבט על הדבר הזה, ולדבר על אם זה יביא לילד התמכרות או לא, לפני שמגיעים להחלטה אם להכניס או לא. אז בוא נדבר רגע על מה זה ההתמכרות הזאת. ונחלק את זה בעיניי להתמכרות למסך והתמכרות לגיימינג, כי הם קצת שונים. כי התמכרות למסך זה לא משהו שיש לו איזושהי הבחנה מוגדרת בספר ההבחנות, מה שנקרא אצלנו המטפלים DSM, זה הספר שאנחנו מסתמכים עליו. אבל אנחנו קצת כולנו שם בהתמכרות למסך. זה כזה שהעיניים הופכות להיות מין זגוגיות כאלה, ואנחנו בוהים במסך. אנחנו רואים את זה אצל הילדים שלנו, שאנחנו קוראים להם רגע בוא שנייה, ואין עם מי לדבר, הם בתוך איזה בועה. גם הם קוראים לנו, ואנחנו בתוך בועה, נכון? כאילו לי לפחות, הרבה פעמים.
כן, נכון. הדדי לגמרי.
אני אסתכל כזה בפייסבוק באיזה שטות, ואז אני אקלוט שכבר 3 פעמים שמעתי איזה צליל באחורה, בבק של אמא.
יש איזה אוכל חינם שקורה לי, כן.
כן, יש איזה משהו. ואז הזגוגית הזאת בעיניים, זה מאוד דומה להתמכרות לסם, כי בעצם גם אותו מחור, הוא לוקח את הסם, ואז נהיה לו איזה מיסוך כזה. זה אותו דבר. אבל מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם, זה לא נכנס לספר הבחנות. מה שלא תקף לגבי גיימינג, כי גיימינג בשנים האחרונות כן נכנס, יש בעצם גיימינג דיסאורדר. וההבחנה הזאת של ארגון הבריאות העולמי, זו כלומר הבחנה מסודרת, בעצם מתאפיינת באיזושהי הפרעה בתפקוד, בחוסר שליטה, באורך שבו תכננתי לשחק לעומת מה שאני משחק בפועל, בדחיפות, בתוכן שבתוך הגיימינג, בזה שניתן עדיפות על גיימינג על פני פעילויות אחרות של החיים, וזה משהו שתהיה לו אסקלציה בעצם, לאט לאט זה יהיה עוד ועוד ועוד, למרות שיהיו לזה תוצאות שליליות, כאילו הלכתי לישון יותר מאוחר והתקשיתי לקום ונפגעו לי כל מיני תחומי חיים חברתיים, משפחתיים, לימודיים, קצועיים, כזה. זה התמכרות לגיימינג. זה ענה קצת.
אמרת כמה דברים שהייתי רוצה שנרחיב. אמרת תוכן, מה זה אומר תוכן? זאת אומרת, אנחנו צורכים הרבה מאוד סוגים של תוכן בגיימינג שלנו. התוכן בגיימינג הוא מאוד מגוון ורחב. אז
בגלל שאני פחות באה מהעולם הזה, אני ניזונה ממה שאני שומעת. אז אולי אתה תוכל גם ללמד אותי כמה דברים פה. אבל אני מבינה שיכולים להיות תכנים מאוד מאוד אלימים וקיצוניים, וכאלה שלא תואמים בשום צורה את חיי היום יום שלנו. לעומת משחקים שהם יותר צ'יל, אני אגיד פה שמות ואם אני יוצאת בורה אז תעזור לי אסף, אבל מיינקראפט לעומת פורטנייט, נכון? זה מה שאני מכירה, זה תכנים קצת
זה תכנים שונים לגמרי, זה סוגי משחקים שונים לגמרי, אבל מה זה אומר בעצם? הרי ילדים יכולים להתמכר למיינקראפט, ילדים, לא משנה, שחקנים יכולים להתמכר למיינקראפט לדעתי באותה מידה שהם יכולים להתמכר לפורטנייט, סוגי ריגוש אחרים, אבל יש אלמנטים דומים שם.
נכון, בסופו של דבר, בסוף ההתמכרות היא באמת, כאילו כשהתוכן ידבר אליי והריגוש יהיה מכוון אליי, אז באמת זה לא משנה הקיצוניות של התוכן, אז כן.
מה בעצם הסכנות בהתמכרות הזאת?
זה קצת שונה אצל ילדים ונוער ואצל מבוגרים. אני מניחה שיש גם סכנות אצל חבר'ה בני כלכה גילי, כאילו, אבל אצל ילדים זה הרבה יותר מסוכן, כי יש משימות התפתחותיות שהילדים צריכים לעמוד בהם, וברגע שיש התמכרות למסך וזה מהווה את הפוקוס של החיים שלי, אז אני לא יכול להיות נוכח במשימות. אם אנחנו למשל מדברים על נוער, אז המשימה היא גיבוש זהות. אצל ילדים זה בעצם להיות מסוגל לעמוד במשימות, ילדים בגיל היסודי. וכל המשימות האלה צריכות לעשות תוך כדי יצירת קשרים חברתיים, שזה בעצם גם משימה מאוד גדולה, ללמוד לבנות קשר ולסמוך על בן אדם ולתת אמון. אז זה הסכנה הכי גדולה, זה בעצם לאבד קשר ולא להצליח לעמוד במשימות. ואז כאילו בעצם הקשר שלי הוא סביב מושא ההתמכרות שלי, במקרה זה הגיימינג, אבל הוא לא מהווה באמת תחליף לקשר, והוא לא יעמוד שם בשבילי כשאני אקשל במבחן או לא אצליח. זה לא, זה לא, וזאת סכנה.
דווקא בעניין הזה, א', בטוח שמעת את הבן שלך לא פעם ולא פעמיים צורח על החברים שלו תוך כדי שהם משחקים בפורטנייט.
זה נפלא.
אבל
זה לימד אותו להתחשב ולצרוח.
אבל מעבר לזה, יש היום הרבה מאוד פלטפורמות של משחקים מרובי משתתפים שהם לאו דווקא משחקים אחד נגד השני, ואני יכול להגיד לך שיוצרים קשרים ויוצרים נוצרות חברויות, ובעצם אותו נער שיושב בחדר סגור במחשב בעצם יש לו עולם מאוד מאוד עשיר סביבו, עם חברים שלפחות הוא רואה בהם חברים אמיתיים, גם אם אנחנו מבחוץ מסתכלים על זה עקום. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שאני מכיר אנשים שהתחתנו בעקבות פגישה באיזשהו משחק כזה, בפלטפורמת אונליין כזאת או אחרת, וזה התפתח משם, מהמשחק לדיבור ולפגישות פיזיות, ומשם לזה. אז לאו דווקא הדבר הזה באמת פוגע.
אם אפשר לעבור מהמסך למפגשים, או לעשות גם וגם, אז אני לגמרי מסכימה איתך, אבל אני אגיד שאתה גם מאוד צודק. אני אגיד שאם היינו מדברים לפני עידן הקורונה, זה היה ברור שקורונה תיכנס לכאן, נכון? היא נכנסת כל הזמן. אז הייתי מאוד אומרת לך שאין תחליף למפגש פנים מול פנים, וזה על הפנים, וגם הבן שלי זה היה מאוד מדוד, ואז הגיעה הקורונה ואמרתי, איזה מזל שהוא נפגש, ממשיך להיפגש עם החברים שלו, ואיזה יופי, וטוב שיש את זה, ורק שיהיה עוד ועוד מזה, כאילו כשפתאום היה איזה הפסקה והם לא נפגשו ולא שיחקו, אני התחלתי לדאוג. אני אומרת, לך, תשחק פורטנייט, בבקשה. הרגשתי שהוא כאילו אין לו איך לתקשר עם החברים שלו, אז זה באמת היה חשוב. היום, אז היום זה האמצע, כאילו מי שנשאר שם רק במסך מדאיג אותי, מי שמסוגל לעשות את הגם וגם, אני מודה שזה ה... זה הנוסחה בעיניי. אין לי שום התנגדות לדבר הזה, אני חושבת שזה מבורך, אבל זה צריך להיות עוד דברים. כאילו אם זה בא לבד, והרבה פעמים אצל נוער ואני רואה את זה, זה מה שיש, זה המפגש החברתי היחיד, אז כן, בסוף אין תחליף, כי אתה מפספס למידה של לזהות סיטואציות חברתיות, ולקרוא, אתה מפספס למידה שהיא קריטית וחשובה, אנחנו למדנו אותה, אנחנו יצאנו לשחק, למרות שהיה לנו, לי לפחות היה כבר מחשב, אנחנו למדנו אותה, הילדים של היום, חלקם לא לומדים אותה, וזה מסוכן, זה בעייתי.
לאן זה יכול להוביל אותנו, או אותם?
ברמת העיקרון שאנחנו מדברים על, על התמכרות, הדבר ש... שבעצם הדבר, אחרי שנפגע תפקוד ואיבדתי את החברים ואיבדתי את הלימודים וכל זה, שזה obvious, אנחנו עושים drill down, ומה שנפגע זה היכולת להיות בתוך קשר, כל קשר. הקשר שלי הוא עם מושא ההתמכרות, וזה התיקון שצריך לעשות. כשאנחנו רוצים לטפל בהתמכרות, אנחנו צריכים להתחיל ליצור קשר. זה יכול להוביל לבדידות נורא, לסבל מאוד קשה, ושזה יהיה הדבר היחיד שיספק אותי. זאת אומרת, אם תהיה לי חרדה לצאת החוצה, אני אחזור לגיימינג ולמסך, זה ירגיע אותי. זה יהיה הדבר היחיד שיעזור לי להתמודד עם המורכבות של החיים. אנחנו, שוב, למדנו איך להתמודד עם המורכבויות. זה בגדול.
אז כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו, כל הקהילה שלנו היא קהילה של גיימרים, ורובה הגדול היא גם קהילה, גם הורים. ואנחנו מאוד רוצים לשלב את הילדים שלנו בתחביב הזה. איזשהו רצון מאוד גדול לחלוק איתם את העולם הזה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. ואז מצד שני את אומרת, כמו שזה, יש את החשש בעצם שזה יביא לאיזושהי פגיעה או עשה איזשהו נזק. יש איזשהם סימנים או דברים שאנחנו כהורים צריכים לשים אליהם לב, שיכולים לרמוז לנו שיש בעיה?
אולי רגע נדבר קודם על, כן, יש סימנים שצריך לשים לב, אבל אתה אמרת משהו שאני כן רוצה רגע להתייחס אליו, שהרצון שלכם לקרב את הילדים לתחביב הגדול הזה שלכם, שזה דבר סופר חיובי. כאילו, אני בתור אימא רוצה תמיד לקרב את הילדים לעולם שלי. אני עושה סאפ, אני רוצה שהם יבואו איתי לעשות סאפ, רואה שהבת שלי משחק בסליים, אני לא סובלת סליים, אבל אני אשב רגע לשחק איתה בסליים. אנחנו רוצים להתקרב לקרב לתחומי העניין. זה נורא, זה פשוט ציוט הדבר הזה. אבל אני אנסה לשחק בסליים. אז התחלתי להגיד שבעצם אנחנו נרצה לחבר בין העולמות, ואני אכנס לעולמות של הילדים שלי, הם ייכנסו לעולמות שלי. אבל כשאנחנו מדברים על להיכנס, בעצם להכניס ילד לעולם הגיים, בכלל, גם בעולם הסליים. בוא נלך לעולם הסליים. יש לי חוקים. אצלי בבית יש חוקים עם סליים, אני לא סובלת סליים, לא משחקים בסלון, לא משחקים בבגדים שאוהבים, כזה מחתים. ואחר כך זה חייב לחזור לקופסה שלו ולמקום שלו. אז בגיימינג אותו דבר יותר מוקפד. צריך שיהיו חוקים. באיזה שעה ביום משחקים, עד איזה שעה ביום משחקים, כמה פעמים בשבוע משחקים, על חשבון, לחשוב ביחד על חשבון איזה פעילויות אם בכלל זה מגיע, לכמה זמן אנחנו משחקים, באיזה משחקים אנחנו משחקים, באיזה משחקים אנחנו בשום פנים ואופן לא משחקים, וזה תלוי גיל, ואני מאמינה שכל הורי יודע בסופו של דבר לעשות את ההתאמות, כי זה לא רק מגיל X אפשר לשחק פורטנייט, זה גם מי זה הילד שלי. ואם הוא רגיש יותר, רגיש פחות. וכשאני אומרת מי זה הילד שלי, אז גם באופן כללי אני רוצה לדעת שיש לו עולם תוכן אחר נוסף. חברים שהוא נפגש איתם, חוגים שהוא הולך אליהם, ושיהיה לו עולמות תוכן עשירים. אני לא רוצה להכניס ילד מוואקום, ילד שמתקשה להיפגש עם חברים, ילד שמתקשה וחרדתי יותר, לתוך עולם הגיימינג. זה ישאב אותו כמו, כאילו זה שב אותו פנימה. אז לדאוג שיש לו עולמות תוכן אחרים, זהו, ולדבר את החוקים האלה, כאילו, במיוחד אם אנחנו מדברים כבר עם ילדים שמתקרבים לנוער, אז כאילו, אפשר גם שיהיה מסע ומתן על החוקים האלה. והייתי חושבת עם ילדים קצת יותר גדולים, רגע, אני משחק רק שאני עם אבא או עם אמא, יש גם אמאות? אמאות משחקות.
בטח, 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 בטח. Okay.
יופי.
כן, כן.
או שאני יכול גם לחזור מבית ספר ולהמשיך לשחק לבד, או שזה משהו שאנחנו רק עושים כמשפחה. צריכה להיות תקשורת על כל, או שאת המשחק הזה משחקים במשפחה, ויש לי עוד סט של משחקים שאני יכול לשחק רגע לבד. לחשוב ולדבר את הדברים האלה ביחד. ועכשיו, אז אחר כך שאלת אותי עוד משהו, נכון? שאלת אותי,
כן. שאלתי אותך בעצם על, על, על סימנים או על דברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב,
כן.
כדי לנסות לזהות את,
כן. יש נורות אזהרה. לפעמים זה קצת קשה, זה קצת קל לפספס אותם, אבל בעצם כשאנחנו מדברים על התמכרות, אנחנו מדברים על מימד תלות ומימד של תפקוד. תלות זה שכבר אני לא מסוגל לעשות דברים בלי זה, שעם גיימינג זה קצת מורכב, אבל כן, אני לא מסוגל להיפתח למפגשים חברתיים שהם לא דרך המסך. ומימד התפקוד זה מימד התפקוד. אם אני משחק עד האמצע הלילה ומתקשה לקום בבוקר, אם הטיעונים שלי בלימודים יורדים, אם פעם הייתי מפגש עם חברים והיום לא, כל הדברים שהייתי נוהג לעשות מצטמצמים, חלק אפילו אוכלים פחות, חלק אפילו מתקלחים פחות. אז זה לא נוצר ביום אחד, זה אסקלציה, זה התדרדרות, אז לשים לב, אלו נורות האזהרה, אם התפקוד מתחיל להידרדר, צריך להתחיל לשים לב, מאוד קשה להגיד, אז לא, אז עכשיו, מהיום, אלא לנהל את זה בתוך שיח. זה מה שאני, כאילו, רק לשים לב, להתחיל לנהל שיח.
איך בעצם, לצורך העניין, אם אנחנו כן מזהים איזושהי הידרדרות כזאת, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בבית, או שאנחנו צריכים לפנות ישר לעזרה המקצועית?
אני חושבת שיש דברים שאפשר לעשות בבית. זה מחזיר אותי לתחילת, כאילו, להתחלה. ההפך מהתמכרות זה קשר, תקשורת. זה רגע לנהל שיח. כשהשיח הוא צריך להיות רגע אמפתי ומבין. אנחנו כולם פה גיימרים, אז הם מבינים. אתם כאילו להתחבר למקומות שלכם, ופשוט להבין מה קורה לילד שם. שיח לא שיפוטי, לא נו נו נו, גם אם הוא עכשיו נכשל במבחן, זה איזושהי הבנה. שבאמת זה נורא נורא כיף כנראה, זה נורא מתגמל, זה עושה לכם טוב. אז, להתחיל בלהבין, ומשם למשוך החוצה, או לא החוצה לגמרי, או בהגבלה, או לחשוב ביחד. ותמיד אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה... אני דווקא באדם, אבל כאילו אנחנו ההורים יודעים גם לעשות את העבודה.
אחד הדברים שרציתי לשאול אותך עליהם, המשחקים היום, מפתחים היום, בונים משחקים בצורה הרבה יותר מתוחכמת, שתייצר ריגושים ובעצם תיתן כן איזה שהם אלמנטים של התמכרויות. בשיחות התכתבויות שלנו לפני הרעיון דיברנו על גאצ'ה, על משחקי מזל בעצם. יכול להקביל לך את זה לקלפי חבורת הזבל שהיו לנו כשאנחנו היינו קטנים, או סופר גול.
היה נפלא,
או...
זה היה נפלא.
זה היה נפלא, נכון. אבל בעצם את קונה איזושהי חבילה שאת יודעת בוודאות שתקבלי שם משהו, את לא, רק לא יודעת מה, ואת לא יודעת אם זה מה שיצליח לשלים לך את הסט שלך או לא. ובעצם יש הרבה מאוד אלמנטים כאלה ששזורים היום במשחקים. כמה ילדים יותר חשופים או יותר פגיעים לאלמנטים האלה?
הם בוודאות יותר. כולנו פגיעים לדברים האלה, אבל בוודאות הם יותר. אולי רגע, אבל אני אקח את השאלה שלך ואני אנצל אותה כדי להגיד משהו יותר רחב על ההתמכרות. מה זה בעצם התמכרות? זה איזשהו תהליך של למידה, של לולת עונג, מערכת של תגמול ועונג שקיימת אצלנו בגוף, היא קיימת כדי לעזור לנו לשרוד לבני המין האנושי. זאת אומרת שברגע שאני עושה משהו שמסב לי תחושה טובה, התחושה הטובה הזאת נוצרת כי במערכת הדופמין התחילה לעבוד ומופרש דופמין, ואז טוב לי ואני לומדת שאני רוצה לעשות עוד מההתנהגות הזאת. אז בעצם בגלל זה אנחנו רוצים להמשיך לאכול ולקיים יחסי מין ולהביא ילדים, שאחר כך הם סביבים לנו גם אושר אבל גם קצת כאב ראש. זאת המערכת. ויש דברים שמפעילים את מערכת הדופמין יותר, כמו סמים, או אפילו סתם שוקולד או סיגריה, או דברים נורמטיים, או קניות, אז הדופמין עולה בצורה מיידית יותר, ובכמויות גדולות יותר. עכשיו, מה שקורה בגיימינג זה שהחברות, ודיברנו על אפיק גיימס, הן מכירות את לולת, הן יודעות איך הדברים עובדים, אז הן משחררים לנו את העונג בצורה... בהתחלה תחופה יותר, אבל מאוד רנדומלית. אם אתה מדבר על גאצ'ה, זה נשמע לי רנדומלי, אתה לא יודע מה...
משחקי מזל, מה כן, זה כן. לגמרי משחקי
כן.
מזל.
זה, אז ילד, גם אנחנו, אבל במיוחד ילדים, ירצו לעשות עוד ועוד 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 מזה, הם לא יבינו שעומד מאחור המוח שהוא מתחמן אותם. כדי להגיע לרמות הפנים גבוהות יותר, לקבל את התגמול הזה, את העונג. זה מה שקורה, ואני חושבת שבגלל זה התביעה הזאת היא כן רלוונטית, כי כן היא נעשית פה איזושהי תחבולה, איזושהי הבנה. כן, מה עובד עלינו? על ילדים בעיקר, כן, זה הרבה יותר מסוכן.
אבל בעצם, מה ההבדל בין זה לבין הקלפים שאנחנו היינו קונים כשאנחנו היינו קטנים, או... קלפי פוקימון שילדים היום קונים, זאת למה בעולם הדיגיטלי, למה במרחב הדיגיטלי אנחנו כן נרצה לראות הטלת אחריות על החברות, אבל בעולם הפיזי לא.
אני לא יודעת לגבי, כאילו אמרתי לך שאני אמביוולנטית לגבי הטלת האחריות, אני לא יודעת, אני חושבת שיש פה גם אחריות של ההורים, אבל, ויש מרכיבים דומים בין חבילת קלפים כנראה לגאצ'ה, אבל יש גם מרכיבים שונים, כי כשאני קונה את חבילת קלפים, אז בסופו של דבר אני אקנה כמה חבילות, ואז אני אתחיל מסע ומתן, שזה משהו שאנחנו חייבים ללמוד כילדים וכנוער. אני אתחיל מסע ומתן עם החברים שלי. יש לך את זה, תן לי את זה, אני אתן לך את ההוא, אולי נשחק במשחקים כאלה, שצריך להפוך את זה, ואז להרוויח את זה.
כל האלמנטים האלה קיימים גם היום, זאת אומרת, גם במרחב הדיגיטלי. אפשר להחליף דמויות, אפשר, בטח ובטח אם אנחנו מדברים על משחקים שהם ממש משחקי קלפים במרחב דיגיטלי, אז קיים שם האלמנט הזה. יחד עם זה קיים עוד איזשהו אלמנט אחר של הישגיות, הצבת יעדים ואיזשהו ריגוש עם הפרסים שמגיעים ליעדים האלה, אבל לצורך ההקבלה זאת תהיה החוברת. נכון, לצורך ההקבלה זאת תהיה החוברת של סופרגול.
יאללה, איזה ילד הצליח למלא את החוברת? אתה מתייאש באיזשהו שלב, וזה גם לא, בסוף זה לא המטרה, זה לא כל כך מתגמל כמו התגמולים האחרים, זה לוקח הרבה יותר זמן ומאמץ להשיג את זה, אז אני חושבת שזה קצת שונה. אני לא מכירה אף ילד שהצליח למלא את החוברת. אתה הצלחת? אני לא הצלחתי.
לפעם לא ניסיתי, האמת.
אתה גם לא כל כך מנסה, זה לא המטרה, בסוף המטרה היא to have fun, כאילו אין הרבה תגמול כן. שם בסוף.
כן, יש רק את הריגוש בלפתוח את החבילה ולראות מה יצא.
נכון, נכון, שזה גם משהו שזה באמת שאנחנו לא יודעים, ויש את זה היום גם בעוד משחקים, יש כל הבובות לול, אנחנו לא יודעים מה זה, לבנות, לא, יש לך בנות? זה,
בטח.
זה יש בובות לול וצריך לפתוח, כן, ויש כן. כל מיני קטנים, ואז רוצים עוד, וזה עולה מלא כסף. אז זה קיים גם בדברים האלה, אבל זה כנראה לא אותו ריגוש.
עוד דבר שעלה כשאנחנו דיברנו זה, רצית להקוץ קצת אותנו, המבוגרים, ולא לדבר רק על ילדים.
כן, זה נוח לברוח לילדים, אבל אני לא יודעת, האמת שאני יותר מרגישה שאני לא יודעת, אני לא מכירה הרבה מבוגרים בגיימינג, ואני כאילו, סתם, אולי תספר לי איך זה נראה, איך זה נראה להיות אדם שגם מנהל חיים וגם זה התחביב שלך.
אני משתדל לשחק מדי יום.
וואו.
כן. מאז שהתחילה הקורונה, אני מוצא את עצמי לפעמים, לא לפעמים, אני מוצא את עצמי משחק כמעט כל יום בבוקר, לפני שאני מתחיל לעבוד. אבל יש את השעה שבה אני צריך לקום ולהעיר את הבית, ולהתחיל לארגן את כולם, ואז נכנסים לה לעבוד, ו... זאת יש סדר יום.
כן. הוא נדחה לפעמים? הוא נדחה עד לקצה הגבול של הזמן שלו?
לא, אני לא בן אדם כזה. להגיד לך שבכלל לא, זה לא, זה יהיה שקר, אבל יש משחקים ששואבים אותי פנימה עד כדי ללכת לישון בשלוש לפנות בוקר, ואז לקום חזרה בשש כי יש יום עבודה. אבל זה לא קורה בשוטף. זה באמת המקרים החריגים. בדרך כלל לא, זה חלק מסדר היום, ואם זה קורה זה קורה, וכשזה לא קורה אז זה מבאס, אבל זה לא קורה.
זה מדגדג כבר כשזה יקרה? נגיד כאילו חזרת מיום עבודה ותקשרת קצת עם הילדים, ותסלח לי אם אני פולשת פה לשאלות אישיות, כאילו זה מדגדג שזה כבר יהיה? יאללה, מתי כבר אני אוכל כאילו שיגמר כל ה...
אני מניח שאחרי יומיים או שלושה, אם לא יוצא לי באמת לשחק, אז זה כבר כזה, כן, של קדימה, אני רוצה להמשיך. בעיקר כי יש שם המון תוכן שהוא מאוד מעניין בעיניי. אני פחות במשחקים הרפיטטיביים, או המולטיפלייר שחוזרים ועושים את אותה המשימה שוב ושוב עם אנשים, ויותר משחקים של נרטיב, ואז זה כמו לראות סרט או כמו לראות סדרה, ואז אני מניח שזה כמו שאם יפרידו אותך מהסדרה שאת אוהבת למשך 3-4 ימים, אז תרצי לדעת לאן זה, איך זה ממשיך.
לאן זה מוביל, הבנתי. ויוצא שאתה מוותר על דברים בשביל זה, או כאילו דברים שהיו חשובים לך פעם, או חשובים לך היום?
לא מרגיש ככה.
או הסביבה יכולה להגיד לך שזה ככה?
צריך לשאול צגית.
זה בעצם שאלות שאני הייתי שואלת מחור, והייתי גם שואלת אם הוא חשב לעצמו שהוא צריך להפסיק, שהוא מגזים, או שאמר לעצמו, יאללה, מיום ראשון אני הולך להגביל את הדבר הזה לרק סופי שבוע, או לא יודעת מה, או איזושהי הגבלה אחרת, ושוב ושוב הוא מוצא את עצמו באותה נקודה, ושהסביבה מתחילה להגיד דברים, אבל אני פחות רואה אותם, והם סתם רעשי רקע שמפריעים, אז אני לא יודעת מה זה להיות מבוגר בגיימינג, אבל אם מתקיימים אלמנטים כאלה, אז הייתי מתחילה לשאול שאלות. ולבחון את זה. בעצם, בסוף, אני באמת מאמינה, ואולי אני old fashion, שהחיים שלנו הם כאן. זה כאן. הילדים שלנו הם כאן. הם לא צריכים אותנו מול מסך יחד איתם. הם צריכים אותנו, חווים את החיים יחד איתם. ושוב, באמת, אולי אנחנו כבר בזמן אחר של חיים, כאילו, אולי אני צריכה להתקדם, אבל זה מה שאני מאמינה, כאילו, יעשה יותר טוב לילד שלי שאני אלך איתו לים, אשר שאני אכנס איתו לחדר כשהוא משחק פורטנייט ואציק לו. ואגב, אני לפעמים מנסה לעשות את זה, אבל הוא די צועק עליי, אבל כשהוא יוצא, נגיד, בהפסקות, שנייה לשתות משהו ולאכול, אז אני גם שואלת אותו, איך היה ומה הוא עושה, זה לא מעניין אותו לדבר איתי על זה, כאילו, ולמה צעקת שם כל כך הרבה על אורי, מה הוא עשה? הוא הרג אותי, למה הוא הרג אותך?
אני חושב אנחנו מדברים עליה על פורטנייט, אבל הז'אנר משחקים הזה, בסופו של דבר זה סוג אחד של גירוי, אבל לראות סרט עם הבן שלך, נגיד, יראה לך כמו משהו לגיטימי לחלוטין לעשות.
זה סוגיה כואבת כאן בבית הזה, כי כשאני רואה סרט עם המשפחה שלי, אני תמיד הראשונה להירדם. אז שוב, כנראה שאני old fashion, אני לא, זה לא, זה בסדר, אני יכולה לנסות לראות סרט, אבל אני עדיף לעשות משהו. אבל אני חושבת שיש גם חשיבות, שוב, כמו שאמרתי, שאני צריכה גם להיכנס לעולם שלהם, דברים שאני פחות אוהבת. אז חלק מהעולם הגדול של בני הנוער זה מסכים, אני צריך ללמוד להיכנס לזה. יכול להיות שאני לא אצליח. זה חשוב.
או שתלמדי לשחק פורטנייט ותתחילי להילחם עם הבן שלך. יש לנו גם אמהות כאלה בקהילה.
כן? יכול להיות שאני צריכה באמת, אני לא שוללת את הדבר הזה, כי אם הם שם, אז גם אני רוצה להיות שם, וזה הדרך שלי כאילו לתקשר את זה. אני לא מבינה את השפה שהוא מדבר הרבה פעמים, זה בעייתי? זה מאוד בעייתי.
כן, טוב, זה משהו שבסוף את יכולה ללמוד, גם אם הוא לא מאוד מעניין.
אתה אומר, יש לך עוד עתיד, בסוף אני אמצא את עצמי בצד השני שלה, טוב.
כן, תבואי, תצטרפי אלינו לעבוד וחרבות.
אני לא רואה את עצמי עושה משהו, תחביב, פעם, אתה מדבר על הרבה מאוד שעות, שאתה משקיע בזה.
אני מדבר על המון שעות. הסיכום השנתי של סוני נתן לי שנה שעברה 900 ומשהו שעות בשנה.
וואו, כמה זה בימים? עשית חישוב כזה?
כמה זה בימים? לא, אבל אפשר רגע לעשות עכשיו, צ'יק צ'אק.
בוא נעשה.
נגיד 900 חלקי 24, 37 וחצי ימים רצוף.
אתה חודש ומשהו שיחקת? כאילו, חודש ומשהו מהחיים שלך. אני לא עשיתי שום פעולה, כאילו מלבד אולי לעבוד, סליחה, אני לא עשיתי פעולת חביבי.
כאילו לעבוד זה נחמד, אבל זה לא...
זה לא, ברור. לא עשיתי שום פעולה תחביבית אי פעם במשך ככה בזמן. זה מדהים. ואתה מסתכל על החודש ימים הזה שאתה השקעת, זה בסדר לך? אתה מרגיש שזה... נראה לי שזה אפילו מרוצה מזה.
בעיניי.
זה הישג.
זה הישג.
זה הישג. מדהים.
כן, זאת הייתה, 2021 הייתה ירידה בשעות אל מול 2020, אבל...
וואלה. טוב, 2020 פינקה אותנו.
בדיוק. נעלה אותנו בבית ולא נתנה לנו לצאת.
לזהו
רצן. 2021 כבר חזרתי למשרד פעמיים בשבוע.
אוי ואבוי.
נכון, נורא ביום. אבל בסוף... יודעת, אני מסתכל על הזמן הזה ואני אומר, כן, אני צורך שם תוכן שהוא תוכן מעניין. יש, זה עולם גדול ורחב. אני לא חושב שזה פוגע לי בדברים אחרים שאני עושה, אז אני לא באמת, אני לא מרגיש שזה איזשהו נטל.
כאילו, אתה מרגיש שאתה מצליח עדיין להשיג את הדברים בחיים שאתה, כאילו, אתה על הדברים שלך.
אני, כן.
זה נפלא, באמת, כל הכבוד. אתה ישן מעט שעות בטח. זה בא לחשבון משהו. זה לא יכול להיות שלא.
אני ישן מעט שעות כי אני רגיל כל בוקר לקום בחמש וחצי. אני, במשך המון שנים זה מה שהיה כדי לצאת בזמן לעבודה. ואז אני מוצא את עצמי מתעורר בשעה הזאת. לחזור לישון אני כבר לא מצליח כי אני רגיל לקום. אז... זמן שקט ונהדר לתחביבים.
נפלא. יש כאלה שיוצאים לים והולכים לחדר כושר.
כן, גם את זה ניסיתי.
לא, אני יש בזה גם משהו להראות. אם תצא לחופשה, תיסע עכשיו לשבועיים לחול ולא תוכל לשחק, איך תרגיש?
קודם כל אין דבר כזה היום. את עם המובייל ואת יכולה לשחק, יש את הנינטנדו סוויץ' שהולך איתי, אז אין באמת דבר כזה שאתה לא יכול לשחק. זה לא באמת קיים.
וואו, אני לא חשבתי על זה. זה ילך איתך. אני לא חשבתי על זה.
ברור, זה הולך איתי.
גדול. אני יכולה לדמיין כאילו אשת איש ואימא לילדים, אותי מאוד מתעצבנת, אם כאילו צריכה להיות לך אישה מופלאה, אני יודעת שהיא מופלאה, אני סתם, אבל זה יכול לעצבן אותי גם, כאילו, אני יכולה להגיד שבעלי יש לו מנוי של מכבי, והוא יראה בחול משחקים של מכבי, אם יהיה, כאילו, וזה יטריף אותי, זה יוציא אותי מדעתי, שאי אפשר לעשות איזה... נתק לטובת.
זה לא שאי אפשר, אבל אם את ישנה, אז מה אכפת לך? לא, אם את ישנה, מה אכפת לך שהוא רואה טלוויזיה?
מה אכפת לי? אם אני ישנה, מה אכפת לי?
זה רק עניין של למצוא את המתי, זה הכל.
רק עניין של להרדים אותך.
מספיק אלכוהול והכל בסדר.
זה כן. נפלא.
אז זהו, אז נראה לי שאנחנו מגיעים לסיום, ולי היה לפחות ממש ממש מעניין, וממש כיף שהיית איתנו.
תודה שהזמנתי.
והמון תודה, אילה.
בכיף.